שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם. בנתיב הזריזות. מת רבנו המהר"ל מפראג. ואנחנו בעיצומו של פרק א', כמו שאני זוכר, והגענו ל... ואמרו במדרש. כן, ואמרו במדרש, במהדורת ברקוביץ', שהיא זו שאני משתמש בה כאן, אנחנו בעמוד תו קופטט. תו קופטט, נכון? בעמודה הימנית, למטה. דיבור המתחיל, ואמרו במדרש. ואמרו במדרש הנזכר, כי הנמלה יש לה שלושה בתים, כמו שמבואר במדרש הנזכר. על זה למדנו הרבה דברים מסביב לסיפור הזה של שלושה בתים. אחד מהם זה שהמידה הראויה היא המידה האמצעית, כפי שהרמב״ם ביאר בשמונה פרקים. ואמרו שהנמלה מאחסנת את ה... את הפרחים שלה, את התבואה הנדרשת, היא מאחסנת בבית האמצעי. ואמרו במדרש הנזכר, כי הנמלה יש לה שלושה בתים, כמו שמבואר במדרש הנזכר, וזה גם כן בא ללמד על לימוד החוכמה, והוא מבאר דבר גדול מאוד. כי אין הלימוד והחוכמה ראוי לאדם, רק התורה שיש בה מעשים. וזה כי יש שחפצים ורוצים בחוכמה בלבד, שהיא העליונה, כמו שידוע, ואין בחוכמה שום מעשה. וכן, יש שרוצים לקנות המעשים, אף שאין בהם חוכמה כלל. רק שכך וכך יעשה, כמו שידוע. זה בעצם הבית העליון והבית התחתון. הבית העליון מכוון כנגד החוכמה, והבית התחתון כנגד המעשה. אז מי שרוצה רק חוכמה, דיינו סוג של פילוסוף, הנאה אינטלקטואלית, ללא המעשים, או מי שרוצה רק אורתופרקסיה, תגיד לי מה לעשות, וזהו, אני לא מעוניין להבין את יסוד החוכמה שמאחורי הדברים, שניהם פסולים. מהנמלה יש ללמוד שצריך להתעסק בבית האמצעי. בבית האמצעי יש בו גם חוכמה וגם מעשה. בסדר? זה ה... חידוש כאן, זה האופן שבו המהר"ל קורא את זה. לא זכיתי להבין את השאלה. הסבר נא את דבריך. נכון. יש כאלה שרוצים רק מעשים. תגיד לי, כתוב בשולחן ערוך ככה וככה, אני עושה, זהו. לא, 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 לא. המקום התחתון זה שומר על התבואה. כלומר, יש עטינה. עטינה זה הרטיבות. הרטיבות... זה דבר שעלול לקלקל את התבואה, ולכן הנמלה שמה את התבואה באמצעי. זה העניין. עכשיו, מה זה, יש, זה בא לשמור. זאת אומרת שאם התבואה הייתה בתחתון, היא הייתה מתקלקלת, כי מעשים שאין בהם חוכמה, הם בעצמם מתקלקלים בסוף. זה הכוונה. אדם שעוסק רק בחוכמה ולא במעשה, זה בעצם דרכם של הפילוסופים. הם עוסקים רק בחוכמה, ואז הם עוזבים את העולם המעשי. נכון? ואז בסוף מגיעים לקלקול גם בחוכמה. וגם חז"ל אמרו, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. זה חז"ל אמרו, זה לא אני אומר. טוב. ואלו שני דברים. אין להם קיום כלל. כי החוכמה שאין בה מעשה, אין שייך לאדם, לפי שהאדם אינו שכל לגמרי. רק אם מעשיו יהיו נמשכים אחר השכל. זאת אומרת, אדם בעולם הזה, זה אדם שעוסק במעשים. אז אם אתה לא עוסק במעשים, זה קלקול האדם. וכן, אין ראוי לאדם המעשה בלבד, שאין זה שייך לאדם השכלי. כי האדם יש בו השכל, ויש בו הגוף. והמעשה הוא אל הגוף, שהוא עושה המעשה. ועל ידי השכל, הוא עושה המעשה. וכך אמר, שילמד מן הנמלה. הנמלה מכניס פרנסה שלה בבית האמצעי, ואמר שאינו כונס בעליון מפני הדלף. כלומר שהעליון אין לו קיום מפני הדלף, ואינו כונס בתחתון מפני התינה, כלומר גם שם אין לו קיום מפני התינה. ורצה לומר כי יש ללמוד מן הנמלה שכונס באמצעי, לא בתחתון ולא בעליון. אפשר לשאול, אם יש שאלה מה זה תינה, אפשר לשאול אותי. לא, שאלת אותו. הוא ענה, כן, בסדר. תינה זה רטיבות. אגב, הדבר הזה היה צריך להיות ידוע משלושת השיעורים האחרונים שעסקנו בהם במדרש הזה. טוב. אף, מה? תינה, תינה. תת יוד נון א', תינה. אגב, הדבר הזה מוכיח שאינך מסתכל בספר, כי בספר כתוב עם תת. איי, 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 טוב. אבל את ההגדה הזאת אנחנו כבר לומדים שלושה שיעורים. טוב, יאללה, חבר'ה, בואו לא נתקטן. אף שהחוכמה היא עליונה מאוד, כאשר היא החוכמה, ועיון בלבד, מפני, מבלי שיצטרף אל זה שהוא מעשה כלל. וכן לא יהיה לימודו לדעת המעשה בלבד, בלי שום חוכמה, לא יהיה לימודו כך. אבל יהיה לימודו בחוכמה שמצורף אליה המעשה, וזהו תלמוד תורה, שהיא חוכמה מביא האדם לידי מעשה. ולא שיהיה לימודו בחוכמות בלבד, שבזה לא יצטרף עליהם שום מעשה. וכן לא יהיה לימודו בספרים, אשר הם אינם מורים רק המעשה בלבד. כי שניים אלו אין קיום להם, מטעם אשר אמרנו, כי אין האדם בעלו שכל, וגם אין האדם כולו שכלי, רק הוא אדם בעל גוף שהשכל בו. טוב, דברים האלה נשמעים פשוטים. אבל במציאות אנחנו רואים שהרבה אנשים נוטים רק אל המעשה, או רק אל החוכמה. ולכן, למרות הפשטות, הפשיטות הגדולה של הדברים האלה, ראוי לחזור עליהם. בסדר? טוב. ומצד הזה, ראוי לאדם, עכשיו זאת אומרת שאדם זה יצור אמצעי בהגדרה. אני עשוי גם ממעשים וגם מחוכמה. ומצד הזה, ראוי לאדם לקנות החוכמה, לעשות מעשה שכלי. המעשה שכלי, שימו לב לדואליות של הביטוי, מעשה שכלי, מעשה שנובע משכל. כי המעשים השכליים בזה משתתף הגוף והשכל, המעשה לגוף והשכלי הוא לשכל, והדבר הזה יש לו קיום קשה חוכמתו כפי מה שהוא האדם. זה דבר מעניין, בספר תפארת ישראל, בפרק הראשון, שם דן המהר"ל, מהם המעשים המבטאים את שלמותו של האדם. ואז הוא דן, הרי יש לאדם יכולת טכנולוגית מדהימה. האדם עושה מלאכות, והמלאכות משנות את העולם. אומר המהר"ל, זה אומנם טוב, אבל זה לא מעלת האדם. זה רק בא להשלים את חסרונו של האדם. לאדם קר בחורף, ולכן הוא לובש בגדים. לאדם חם בקיץ, ולכן הוא בונה לעצמו בית, להתגונן מפני החום. האדם לא יכול לאכול בלי הכנת המאכל, לכן הוא ממציא את הבישול. אבל כל הדברים האלה רק באים להשלים את חסרונו של האדם, לא באים לתת לו מעלה. לכן צריך למצוא מעשה שהוא ביטוי למעלתו של האדם. אומר המהר"ל, הנה המצוות. הם מעשים המבטאים את מעלתו של האדם מצד הדבקות שלו באלוהים. בסדר? זה מה שהוא מסביר שם. גם פה יש משהו מעין זה. הדיבור, כן. השאלה באיזה סוג דיבור האדם משתמש. יש דיבור שבא להשלים את חסרונו. למשל, תעביר לי את המלח בבקשה. שזה דבר חשוב מאוד. אבל זה בא להשלים את העובדה שהמרק תפל. נכון? אז זה עוד לא השלמות של האדם. יש דיבור עליון, שהוא הדיבור המבטא את החוכמה במעשה. בסדר? שזה דברי תורה. זה מה שהוא אמר. המצוות הם מעשים שכליים. כלומר, הם נובעים מדבקותו של אדם באלוהים. זה לא מעשים סתם. הרי אדם יכול לאכול מצה ולהיות שבע. אבל אם זה לא ליל הסדר, לא יצא מזה כלום. כן? אבל אם זה ליל הסדר והוא אוכל מצה, אז הוא עושה חיבור בין שני העולמות. ועל דורנו הזה נאמר, מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר ועין. עכשיו מתחילה הביקורת הפדגוגית של המהר"ל על דורו. יש כמה מקומות שהמהר"ל פתאום ככה תופס ג'ננה על מה שהולך בבתי מדרש של ימיו, אז זו אחת ההזדמנות, אחת ההזדמנויות. אבל דורנו הזה נאמר, מחורף עצל לא יחרוש ושאל בקציר ועין. כי כאשר בנערותו ובחרותו אין לומד תורה, שתהיה התורה אצלו. כי גרסא דינקותא לא משתכח. כלומר, לא משתכח. כלומר, אדם שלומד בצעירותו, מה שהוא למד בצעירותו, את זה הוא לא שוכח. ובעת זקנתו, כאשר האדם רואה עצמו שהוא עירום בתורה, ואין דבר עמו, אז בוודאי מבקש שתהיה התורה נמצאת איתו, ולא נמצא אצלו דבר. וכל זה הגיע לו, כי בעת ילדותו הלך אחר הבחורים ללמוד מה שהוא נחשוף אליו, ולערב שהוא לעת זקנתו, כאשר ימצא עצמו חסר מכל, ומה שהראוי אליו שיהיה לעת זקנתו מלא חוכמה ותורה, כי היה מוסיף ומאסף חוכמה על חוכמה תמיד, כי יכול לקנות ומוסיף על זה עד שהיה מלא מתורה וחוכמה, ולא עשה זה, רק אסף רוח בחופניו. למה הוא רומז? מה אתה רוצה? לא, הוא אומר שלומדים, אבל לומדים מה שבא להם. במקום ללמוד בצורה מסודרת, להקיף את כל החוכמה כראוי, עוסקים בפלפולי פלפולים, או בכל מיני דברים נחמדים ללב וכדומה, אבל אין עיסוק רציני מסודר בחוכמה, לכן אומר המהר"ל, הם מגיעים לזקנתם ולא יודעים כלום. לא, חוכמה על חוכמה. הוא מדבר קודם כל על החוכמה. החוכמה כואב לו למהר"ל שלא לומדים חוכמה כמו שצריך. נכון. ויחד עם זה שהחוכמה לשם חוכמה זה בעיה, אבל צריך בכל זאת ללמוד חוכמה. הוא אומר, גם זה לא עושים. כן? גם זה לא עושים, לומדים כל מיני קשקושים. אבל זה לא הנושא שהוא מדבר עליו. הוא מדבר על החוכמה. הוא מדבר על החוכמה, איך ללמוד חוכמה. הוא אומר, גם זה לא עושים. איך למדו? עשו פלפול. המהר"ל אומר, יש לו כמה מקומות, הוא מדבר על זה שעוסקים בפלפולים, במקום להקיף. כן. אגב, מה שעושה המהר"ל, הוא אומר, צריך שיחזרו אל המשנה. צריך לחזור אל המשנה. מיד קופצים לגמרא, ולא רק קופצים לגמרא, מיד קופצים לתוספות, כי הבעל הבית שילם למלמד שילמד את בנו תוספות כדי שאוכל להתפאר בו בציבור, הבן שלי יודע תוספות. במקום, ולכן הוא לא יודע את המשנה. עכשיו, למהר"ל היה תלמיד, רבי יום טוב ליפמן הלר. מה? תותח על. במה הוא תותח על? מה הוא כתב? תוספות יום טוב על המשנה. עכשיו, למה הוא כתב את הספר הזה? על פי בקשת רבו המהר"ל. המהר"ל ביקש ממנו לכתוב את זה, כותב את זה בהקדמה. מורי ורבי המהר"ל בפראג ביקש שאני אכתוב פירוש על המשנה, וזה פירוש שדן בסוגיה של התלמוד. כי הוא אומר, לאנשים יש תיאבון אל הגמרא, אז כדי שיחזרו למשנה, כתבתי להם פירוש תלמודי על המשנה. כן, זה הייתה המטרה. כן, אצל הרמב״ם זה לא כך. אצל הרמב״ם כתב פירוש על המשנה, כדי שאנשים יבינו את המשנה, זה הכל. כן, כי בימי המהר"ל עוד לא היה כל הבולמוס הזה שכולם צריכים ללמוד גמרא. אבל הוא רצה שהציבור ידע משנה. בסדר, עכשיו, מה? כן. פחות טוב. אם אדם לומד תורה בזקנתו, ולא למד תורה בצעירותו, יש לו קושי. זה לא סותר. זה לא סותר. זה לא שזה קטסטרופה מוחלטת ולא תוכל ללמוד כלום. אבל היה יותר טוב אם היית מטריל בצעירותך. בסדר? זה מה שהוא אומר. הלומד ילד למה הוא דומה? אפשר לחזור לילדות, תראה, יש הרבה זקנים שחוזרים לילדות, אבל זה לא תמיד נחמד. כן, כן, חי. לא, לא, נשאלת השאלה, יש מישהו מאחוריך שכל הזמן רוצה לשאול, ואתה לא נותן לו, מה השאלה, חיים? אה? חוכמה זה כל דבר שאומר לך מה האמת. יכול להיות בקודש, יכול להיות בחול. אם אתה לומד את כל הגמרא והיא כולה בראש שלך, אז כן תדע את האמת. הבעיה שאומר המהר"ל, אנשים בסוף לא מגיעים לזה, כי הם עוסקים בפלפולי פלפולים של סוגיות מסוימות, ואז רובי תורתי כמוזר נחשב. זה מה שהוא אומר. מה? הלימוד? זה מה שאומר המהר"ל על דורו. בסדר, בואו נצמצם את התופעה. בסדר. וככלות כוחו, מה? מה הבעיה? מה הבעיה שלכם? טוב, אז בואו נמשיך. וככלות כוחו, אז רוחו אשר אסף בקרבו, הכל יצא ממנו, כי זקנתו הוא הפך ילדותו. ואז נמצא העולם הפוך. כי אז עליונים למטה ותחתונים למעלה. אני זוכר שבזמנו העברתי סדרה במכון מאיר שנקראת מבוא לתורה שבעל פה. כן, מספר פעמים עשיתי את זה. משהו כמו קרוב ל-30 שיעורים, שסך הכל זה היה שיעור משעמם, שבו אמרתי תאריכים, ספרים, מחברים. זהו, זה פחות או יותר מה שהיה השיעור. וזה התחיל פחות או יותר ממשה רבנו, ומסתיים בבעלון של מכון מאיר. כן, פחות או יותר, התקופה, 3,400 שנה, פחות או יותר. תלמידי חכמים מובהקים אמרו לי שעכשיו, בזכות השיעור הזה, הם יודעים ללמוד. פשוט. טוב, זה לא היה שיעור מפולפל. זה היה שיעור שבו אתה אומר, הנה, זה העץ, זה האופן שבו מתהלכים בתוך המבוך הגדול. טוב. וככלות כוחו, אז רוחו אשר עשה בקרבו הכל יצא ממנו, כי זקנתו הפך ילדותו, ואז נמצא העולם הפוך, כי אז עליונים למטה והתחתונים למעלה, שיאמר אותו שאין בו רוח חוכמה, כי ידי רב לי לעקור הרים ולשבר סלעים, ולהפוך שדה ניר זרוע, שדה אשר ברכו השם מכל טוב, וכגן אלוהים היא, ויכולתי להפוך אותה, עד שלא יישאר לה שורש אמת ונטע נאמן, כי כל זה בכוחי ובכוח גבורתי. זאת אומרת, יש אדם שמתפאר בפלפול. אם האדם שואל אליו, ומי יעיד על זה? אז יאמר לו, כל עמי הארץ אשר נמצאים ברחובות ובשווקים, יעידו על זה וישבחו גבורתי. למה? כי הוא נתן שיעור בבית הכנסת, וזה הנשמע סופר מפולפל, ואז כולם התפעלו ממנו ואמרו, הנה, תלמיד חכם. ולדבר זה הם מתאבים ונחשפים, כל עמי הארץ, עד שאין מבקשים על ביניהם ועל זרעם אחריהם, רק שיהיה רוח אשר בם נחה עליהם, כי אז יושב בישיבה על גפי מרומי קרת, ויאמרו בני אדם, הנה זה חדש עשה השם יתברך בארץ. כי זה האיש משה, אשר הוא אור העולם, הודו ועדרו, 40 יום וגם לילה, היה צריך למלות השם יתברך אותו מתורתו. וזה קנה הכל בימים קצרים, כי זה ימים מועטים שהיה הולך אחר הבחורים, ואתה הוא ראש המורים, ממנו ישתו. ישתו מים ארורים. טוב, זה סגנון. סגנון, כן. כל זה ראיתי, גם ניסיתי, בימי הבלי, ואמרתי לעורר את האדם, להקיץ משנתו, כי חולם חלום הוא, ודי בהער הזו. גם דיברנו מזה במקום אחר, והכל אין די לזה, דבר שהוא תקלה וכלכלה לדור הזה. טוב, הוא היה צריך להוציא את ה... אה? כן, משהו כזה, כן. קיצור, זה... כן, שפר, בסדר, עכשיו הוא רגוע, אפשר להמשיך. פרק ב'. זה גרם שהמהר"ל היה 3 פעמים רב של פראג. הוא נתן להם תוכחות, הם לא אהבו את זה. מה, אתה רב, זה לא בשביל לתת לנו תוכחה, לא? הוא היה רב בכמה מקומות. טוב. אגב, מתי הוא התחיל לכתוב? בגיל 70 פלוס. זה הזמן שהוא התחיל לכתוב. יש לו חיבור נאורים שהוא כתב בגיל 56, נדמה לי, גור אריה על רשי. אבל רוב הספרים זה אחרי גיל 80. כן. מה? קארט. קארט זה קריה. זה, ככה זה בספר קהלת. כן, כדאי לקרוא את ספר קהלת. טוב. סליחה, זה לא קהלת, משלה. לא, לא, לא מאמין לך. אתה אמרת שיש לך זיכרון אדיר. טוב. יאללה, אפשר להמשיך? פרק ב', יאללה. מידת הזריזות היא המידה שצריכה אל עבודת השם יתברך, כמו שאמר מסכת אבות, יהודה בן תמה אומר, ועז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. כן, זה מפורסם. כי העצלה באדם, כאשר גופו וטבעו החומרי גוברים על נפשו, ומבטלים פעולת נפשו. כלומר, הנפש זריזה, הגוף עצל. תגיד, יש אנשים עם גוף חזק והם רצים, טוב, כי הם התאמנו, הם התגברו על הכבדות הטבעית. יש גם נפש עייפה. אבל זהו, זה בדיוק העניין. שסתם גוף עצל, סתם נפש זריזה. ולפעמים מתאפך. תודה. ולכך בא החכם הזה להזהיר שיהיה האדם יוצא מכובד ועצלות גופו שגובר עליו. ותחילת כל דבר יש לאדם, יש אדם שכבדות טבעו כל כך גובר עליו, עד שהוא כמו אבן דומם, ואינו מתעורר על דבר. כלומר, זה אפתי. ולכך אמר, תחילה שיעז כנמר, דהיינו שיעורר את עצמו לפעול, ולא כמו זה שבשביל כובד טבעו אין מעורר עצמו על דבר. רק שיהיה לו כוח לעורר עצמו אל עבודת השם יתברך. וכנגד זה אמר, הווה עז כנמר. שכל מי שהוא עז, יש לו התנגדות על דבר, ואין טבעו כבד עליו, שלכך נקרא עז. ודבר זה נגד כוח המתעורר בלבד. ועוד יותר צריך זריזות, כי האדם נחשב גופו וטבעו כבד עליו, עד שהנפש כאילו בטל ואינו פועל, ועל זה אמר שיקל כנשר לקום מעצלותו, כי האדם נחשב כאילו שוכב, מפני כבידות טבעו. ועדיין צריך ההליכה עצמה, שהיא התנועה אל המעשה, ודבר זה קשה יותר, בוודאי. כך אמר, עץ קצבי. כלומר, זה שלוש מדרגות. ואמר, וגיבור כארי, הוא כנגד גוף המעשה שהוא העיקר. כי בוודאי המעשה הוא העיקר, ויפעל המעשה בזריזות היותר, כמו הארי שהוא פועל בכוח, כך יפעל כאשר עושה המעשה. אז בעצם ראינו בתאים ארבע מדרגות, נכון? אז כנמר, קל כנשר, רץ קצבי, גיבור כארי. קל כנשר, אז כנמר, כנגד כוח המתעורר, שאדם צריך לעורר את כוחות נפשו. וקל כנשר, כי הוא צריך להתרומם מעל גופו, רץ קצבי, הוא כבר צריך ההליכה אל המעשה, וכדי להשלים את המעשה, הוא צריך להיות גיבור כארי. ואמר, לעשות רצון אביך שבשמיים. כי מאחר שהוא לעשות רצון אביך שבשמיים, לכך צריך האדם לעשות כמו אותן המשרתים שהם בשמיים, שאין להם מונע גשמי מן עבודת השם יתברך, וכך יעשה אדם עצמו שיהיה גובר על טבעו החומרי, כאילו הוא בלתי גשמי כלל לעבודת אבי שבשמיים, ולא יהיה לו מונע מטבעו החומרי. ודבר זה הוא עיקר ושורש בעבודת השם יתברך. כלומר, אני צריך להיות דומה קצת למלאכים. המלאכים אין להם קשיים כאלה כמו שיש לנו, אז אני לא מלאך, אבל אני יכול להשתדל להיות מלאך. רץ קצבי וגיבור כארי וכו'. ובמדרש, במדרש רבה, בסוף 40 שנים, חנו על הירדן לעבור לארץ ישראל שנאמר, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב, זה אפילו בפרשת השבוע, ושם נפרצו בזנות ורפו ידי משה וידי צדקים עמו, והם בוכים. והוא עמד כנגד 60 ריבו. ויקח את העגל אשר עשו, ולא רפו ידיו. אז זאת אומרת, יש פה קושיה. איך יכול להיות שמשה בוכה כשהוא רואה את המעשה של בנות מדיין בשיטים? כשהיה העגל, הוא לא התבלבל. הוא לא רפו ידיו, הוא ידע מה לעשות. יש פה משהו לא מובן. אלא בשביל פנחס שיבוא וייטול את הראוי לו. כלומר, הוא נתן מקום לפנחס. כלומר, אם לא היה פנחס, משה היה בעצמו מטפל בזמרי, מאחר ופנחס היה שם, משה אומר לו, תפדל בכבוד. כך אתה. מה? ש... כן. כן, זה אפשר להגיד, זה נכון. מה, 40 שנה אני עובד על זה וזה לא עובד? מה, זה כואב. ולפי שנתעצל, אומר המדרש, לא ידע איש את קבורתו. כלומר, זה עונש. ללמדך שצריך אדם להיות אז כאן מר, וכל כאן ישר ואז כסביב, גבור קרי לעשות רצון קונו, מכאן את למד שמדקדק עם צדיקים עד כחוט השערה. עד כאן דברי המדרש. כלומר, המדרש חוזר על דברי יהודה בן תימה, אבל גם הוא משבץ את הדברים של יהודה בן תימה בתוך מעשה היסטורי. רפיון הידיים של משה. וביאור זה, כי כאשר הגיעו ישראל למידה זאת שחטאו ונטו אחר הזנות, שהיא התאווה שהוא בגוף, כמו שהיה עניין חטא מואב, ולכך משה שהיה מלך לישראל וכל אשר מלך לעם, יש לו צירוף וחיבור עליהם, והרי כלל משה עמהם כאשר אמר אדנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. זאת אומרת, אומר, משה הוא דבוק עם העם. העם נוטה אל הזנות, אז יש כבדות בעם, ואז מלא יש כבדות במשה. לעומת חטא העגל, שהיה חטא של עבודה זרה, לא של זנות. נכון שבעקבות זה הייתה הזנות. אבל זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל מצימאון מטאפיזי. קום עשה לנו אלוהים, איזה געגוע לאלוהות. זה משהו אחר, זה לא מרפא את ידיו של משה. אבל כאן, משה יש לו משקולת, שזה העם שלו, כיוון שהעם שוקל הרבה ונוטה כלפי מטה, גם משה רפו ידיו. עכשיו, זה מה תגיד, אתה רומז שגם משה יש לו נטייה אל הזנות? לא, חס ושלום. אף על גב, כי חס וחלילה שיש שייכות למשה עליהם בחטא הזה. מה? בעגל זה לא המקור של החטא. בעגל זה מתחיל מגעגוע מטאפיזי, צימאון לאלוהות. קום עשה לנו אלוהים. בעקבות כך, באה הזנות. מה שאין כן כאן, עיקר החטא הוא הזנות. ויחל העם לזנות אל בנות מואב. נכון? כן. מכל מקום, היה גורם זה שיהיה למשה, שהוא מלך שלהם, הוא מצטרף עליהם. והיה לו העצלה. שהעצלה הוא מן הגוף, וכאשר העם בעצמם היו חוטאים בזנות, שהוא מצד הגוף, ולכך לא היה למשה הזריזות, שהוא ההתגברות על הגוף, עד שלא היה זריז במצווה זאת. זאת אומרת, יש הקרנה, אפשר לקרוא לזה, הקרנה של העם על משה. ואילו כאשר חטאו בעגל, היה משה זריז ביותר, עד ששרף את העגל, כמו שאמר כתוב. וזה מן אדם אשר אמרנו, כי החטא הזה בפרט, שהלכו ישראל אחר תאוות הגוף, היה גורם למשה העצלה. וגם בשביל כי פנחס היה מוכן לדבר זה ביותר, כי פנחס היה ראוי ליטול קדושת הכהונה על ידי מעשה זה שהיה מקנה על הזנות. כי מה שהיה פנחס מקנה על מעשה זנות, מורה זה על קדושתו. שכל מקום שתמצא גדר ערווה, שם תמצא קדושה כדיתה בספרי. כי לכך אחר פרשת הראיות, כתיב, קדושים תהיו. וכתיב, זונה גרושה וחללה לא ייקחו. קדושים יהיו ללוהם, ולכך על ידי מעשה זה שכינה על מעשה ערווה, ראוי שיטול קדושת הכהונה. כן, כלומר, הקדושה לעומת הזנות, ולכן מי שמקנה על הזנות זוכה לקדושה. ואז לכן הוא נתכהן פנחס אחרי שהרג את זמרי. ומה שאמר כי מפני שלא נזדרז במצווה זאת, לא ידע איש את קבורתו. כן, זה דבר חדש. ואיך את אומר לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, זה כדי שלא יעשו אותו עבודה זרה. נכון? יש מעלה בזה. אבל פה זה לגנאי. נכון? אין? דבר זה הוא ראוי לדבר זה, כי מי שאינו זריז במצוות ונחשב שהוא מוטבע בחומר עד שאין נפשו נמצא בפועל, שאם לא היה מוטבע בחומר לא היה עצל והיה גובר על הגוף, אבל העצלה מורה, כי נפשו מוטבע דבר מה בגוף, ואשר הוא מוטבע בגוף אינו נמצא בפועל, ולפיכך, טוב, זה כאן מושגים קצת מהפילוסופיה האריסטוטלית, כן? שיש צורה מוטבעת בחומר, צורה עצמאית מן החומר. זה אומר, עצם זה שיש עצלות, זה כבר מראה על מעורבות של הצורה בחומר, ואז מילה זה החלשה של ההוצאה אל הפועל של הצורה. ולפיכך, כאשר לא היה זריז בעבודת השם יתברך, לא נודע קברו. ולא היה נמצא בפועל. כלומר, זה כמו היעלמות. וזה כפי מה שעשה, כי כל זריז הוא שנמצא ביותר בפועל על ידי זריזותו. וכאשר לא היה משה זריז בעבודת השם יתברך, ולכך קברו לא היה נמצא. ודבר זה עניין מופלג בחוכמה מאוד. ויש מקשים על דברי חכמים. כי מה? לא. הזריזות זה תואם את הנפש. הנפש היא זריזה במהותה. הגוף עצל במהותו. אם משה נתעצל, זה סימן שהצורה, דיינו, הנפש, נוטה אל החומר. ולכן הוא נעלם במידה מסוימת, כי הוא לא יצא לגמרי אל הפועל. לצאת לגמרי אל הפועל, אז היה נודע מקום קברו. ויש מקשים על דברי חכמים. מה? זה הוא לקח מהמדרש. מדרש רבה. במדבר רבה, כף דלת. איך אני יודע? אני מסתכל בעמודה הימנית. למעלה. בדיבור המתחיל ובמדרש. נכון? אנחנו בעמוד תף קוף י' א', כן? בסדר. עכשיו, כאן יש קושיה. ויש מקשים על דברי חכמים. כי מה שלא נודע קברו, הוא למעלת משה רבנו עליו השלום. מה פתאום אתה מלכלך על משה? בדרך כלל אומרים, לא ידע איש את קבורתו, זה מעלה. כן? ואיך יהיה דבר זה עונש אליו? והמקשים האלו אינם מבינים דבר חוכמה. אידיוטים. כן? ודבר זה בערנו במקומו ואין כאן מקום זה. ומכל מקום יש לך ללמוד כי הזריזות הוא צריך לעבודת השם ברך, כמו שאמר, שתהיה זריז לעשות רצון אביך שבשמיים, איתם אשר אמרנו, כמו שידבר בסבוך. טוב, אז הוא אומר, הם לא מבינים דבר חוכמה, ולכן הם אידיוטים, ולא נענה עליהם עכשיו. טוב, בכל זאת, שאלה. כשאתה אומר שזה מצד מעלתו, מצד שני, אתה אומר זה עונש אליו. למה המהר"ל אומר, אינם מבינים דבר חוכמה? כי כשאומרים על משה שהוא נענש, אין הכוונה שהוא נענש. זה הכוונה. כלומר, זה מנוסח בצורה של ענישה, אבל מצד האמת, זה בא ללמד אותנו את הערך של מידת הזריזות, וכל הגנאי שיש בדבר זה מצד ההקרנה של עם על משה, זה לא מצד משה עצמו. זה מה שזה בא לומר. לכן הוא אומר, אתם לא הבנתם כלום. אגב, יש בזוהר שאלה מדוע משה נקבר בנקי כסלה. איך אומר שם הזוהר? בצולמה דלה חזילה. צולמה דלה חזילה. כלומר, קבר שלא מתאים לכבודו. אדם כמו משה, היינו עושים לו קבר מפואר. במקום זה, הוא שם איזה זרוק ככה בתוך ההר. אומר, הזוהר זה כדי שאומות העולם לא ישלטו במשה. מסביר הגאון מבילנה, שהכוונה היא שסודות התורה גנוזים באגדות מגוחכות. יש הרבה אגדות מוזרות ביותר שרק מעוררות צחוק. אגדות של רבה ברבר חנה, ועוד כמה אגדות מהסוג הזה, זה שנשמע סיפורים הזויים. אומר הגאון מבילנה, זה כי שם נמצאים סתרי התורה, וכדי שאומות העולם לא יהיה להם גישה, אז זה עטוף במשהו מגוחך. לא יתעסקו בזה. והוא אומר, וזה המשמעות של הקבר של משה. אף אחד לא ירצה לבקר קבר שנראה כזה דפוק. כן? אם זה הקבר מפואר, כולם היו באים לראות. ולכך אמרו בפרק כמה דברכות, אמר רבי חלבו, אמר רב הונה, היוצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה. מה זה פסיעה גסה? לרוץ. כלומר, אל תרוץ כשאתה יוצא מבית הכנסת. אמר רבי, לאמרן, אלא למפק. מדובר מי שיוצא. אבל למעל, כלומר, כדי להיכנס, כל שכן, דראיתנה. עד רבה, צריך לרוץ אל בית הכנסת, שנאמר, ונדעה נרדפה לדעת את השם. אמר רב זביד, מרש, עשו מה צריך זריזות, ללכת לתפילה אתה רץ. כן? יוצא מבית הכנסת, לאט. אמר רב זביד, מרש, כי הווה חזנה להו לרבנן דקה ראיתה לפרקה בשבתה, אמינה קם חללי רבנן שבתה. כיוון דשמעת להד, אמר רבי שבן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת, שנאמר אחרי השם ילכו כאריה ישאג, אנא נמה הווה ראיתנה. מה זה? חשתי ולא התמאמתי. מה רע לך בפסוק מהושע? אתה שואל, למה הוא מביא פסוק ולא פסוק? הוא זה הושע, זה בניבים, לא? אז זה לפני תהילים. תהילים זה הכתובים. מה? פסוק מסביר יותר טוב. אתה יודע? דווקא זה פסוק נחמד. אחרי השם ילכו כאריה ישק, גיבור כארי, לסוד. טוב. טוב. מה? מה אתה אומר? רבי שמעון אגסי אמרת? מה הוא אומר? זאת אומרת, אתה שואל למה המהר"ל לא הביא את הפירוש של רבי שמעון אגסי. באמת? אבל הוא השאיר מקום, השאיר מקום לרבי שמעון אגסי. כן, בסדר. וביאור זה, מה? וביאור זה, כן, אבל כשאתה מדפדף בתנ"ך, אתה מוצא את הושע קודם. זהו, לא נחשב. בסדר, טוב. אגב, יש פה שאלה. כי הפסוק הזה, חשתי, בוא הנה, יש לי תשובה לדבריך. הפסוק חשתי ולא התמאמתי לשמור חוקיך, זה במזמור קי"ט, נכון? קי"ט, רבי אברהם בן עזרא אומר שנכתב בגלות בבל. אז אם ככה, מאוחר יותר. מהושע. איכשהו. כן. ובאור זה. כי אל עבודת השם יתברך, ראוי הזריזות. וכאילו שאין האדם בעל גוף לגמרי בעניין עבודת השם יתברך, אשר הגוף מכביד האדם ומונע אותו מלעשות. וכמו שאמר, ואז כנמר וכו', לעשות צאן אביך שבשמיים, וכמו שפירשנו. ולפיכך, אבל גם שכל אשר ממהר בתנועה, דבר זה שינוי יוצא מן הסדר. מה אתה רץ? כן? הרי הקדוש ברוך הוא עשה אותך הולך. למה אתה רץ? הריצה זה דבר שהוא חריג. אדם לא רץ כל הזמן. אז לכאורה אז יש פה שינוי, ואז שינוי הוא רע. ולפיכך מהירות ההליכה אסורה בשבת. אסור לרוץ בשבת. למה? כי השבת ראוי שיהיה בו מנוחה ושביטה, ואין ראוי שיהיה בו יגיעה ותנועה אשר הוא שינוי הסדר. רק מנוחה. אבל מה? כן, אבל אתה יודע, המהר"ל לא אכפת לו כל כך מהשולחן ערוך. אפילו הוא כתב מאמר שלם נגד השולחן ערוך. כן. עכשיו, כי השבת, אז אבל לעבודת השם יתברך, אין התנועה נחשב שינוי, ואין דבר זה יוצא מן הסדר, כי כך ראוי שיהיה עבודת השם יתברך בזריזות היותר. זאת אומרת, זה דרכה של עבודת השם, ולכן מותר לרוץ כדי להגיע אל השיעור בשבת, אל הפירקה. זה מה שכתוב לפני כן, גם בגמרא. ואם אינו עושה בזריזות, אין דבר זה ראוי לעבודת השם יתברך, כמו שבהרנו. זריזות במצוות הוא שמביא אל חיי העולם הבא, מטעם שאמרנו, כאשר עושה המצווה, ואין מונע לו כבידות הגוף, זוכה לעולם שהוא בלא גוף. כן, כמו העולם הבא בלי גוף, אז אני עושה כאילו אין לי גוף, לצורך מצווה, אז אני זוכה לחיי העולם הבא. ובנתיב, מה? זה כבר, זה הנעתו, כן. כתוב בשולחן ערוך, נערים הנהנים מריצתם וקפיצתם, בשבת מותר. לכן מותר לשחק כדורסל בשבת. למה? הוא נהנה. הוא נהנה, הוא רץ, זה בסדר. כן. כן, במיוחד נערים. נערים אוהבים לרוץ. קשה להם, תשב, לא רוצה לשבת. ובנתיב השלום, גם כן בארנו שהזריזות במצווה, על ידי זה המצווה היא אלוהית לגמרי. ולא כן כאשר האדם עושה המצווה בעצלה, שהעצלה הוא מן הגוף ואין המצווה אלוהית. ולכך ראוי שהאדם זוכה על ידי מצווה אלוהית לגמרי אל עולם הבא, נבדל מן הגוף, כמו שאמרנו למעלה, מטיב השלום אין שם. ובפרק כמה דנזיר, הנה עכשיו יש לנו עוד מקור, אמר רב יהושע בן כוחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשכר לילה אחת שקדמה בחירה לצעירה, קדמה ארבע דורות למלכות. טוב, זה שמה הנחת יסוד שהם עשו מצווה, שהם שכבו עם אביהן. שזה כבר סיפור בפני עצמו, מאוד מורכב. כשלמדנו ספר בראשית, עסקנו בסוגיה הזאת. אבל בכל מקרה, מזה למדנו שיש שכר לזריזות. ורצה לומר כי הזריז הוא מקדים למצווה, אינו בגדר אחד, אם שאינו זריז הוא מקדים למצווה. כמו שקדמה בחירה לצעירה, בשביל שקדמה לילה אחד, קדמתה ארבע דורות למלכות. ואחר ארבע דורות אינם שייכים לדורות הראשונים, כמו שנמצא בכל מקום, שנחשבו הדורות הדור רביעי כמו אחד, ולא יותר, כי לכתיב פוקד אבון, אבות על בנים, על שלישים ועל ריבעים. זאת אומרת, עד ריבעים זה נחשב עדיין דור אחד. ויותר מזה לא יפקוד, כי הם כמו דור אחר, שאינו שייך לראשון. וכמו ודור רביעי ישובו הנה, כלומר שלא יהיה זרעך חוץ לארץ ישראל יותר מארבע דורות, שאם היו יותר, היה נחשב להם כאילו יצאו מן הארץ לגמרי. והרי ניתנה הארץ לאברהם. ולפכך דור רביעי ישובו הנה. ולכך אמר שבשביל לילה אחת, שקדמה בחירה לצעירה, קדמה ארבע דורות, והצעירה אחר ארבע דורות. והכל בשביל קדימת לילה אחת, שמזה תדע כי המקדים למצווה בשביל זריזותו למצווה, אינו בגדר אחד עם שאינו מקדים ונבדל מנו וזה מבואר. הזריזות שיש לאדם במצוות בוראו, דבר זה הוא שלמות המצווה, שבזה נחשב שהוא עושה המצווה בשלמות לגמרי. ופרק כמה דברכות, אמר אביי, אגרא דפירקה ריהתה. הוא כבר התבאר זה למעלה. וכל זה כי הזריזות למצווה הוא עיקר שכר המצווה, מפני שעושה המצווה בשלמות, כאשר עושה בזריזות. וכל שהוא בשלמות הוא עיקר התשלומים, כי השלמות גורם תשלומים, הוא כבר התבאר זה למעלה. בזריזות רבה סיימנו את נתיב הזריזות. שלום.